קראנו סוף המאמר או כל המאמר?
כל המאמר.
אה?
כל המאמר.
קראנו כל המאמר, כן? מהו ברכת להיות? אל תהיה קלה בעיניך בעבודה. זה שלבי הסולם קרח ג', עמוד מן ג', פרשת נשוא. מה זאת אומרת אל תהיה קלה בעיניך? שזה דבר לא פשוט. זה דבר מאוד קשה. להגיע למצב שאדם חושב על עצמו שהוא סך הכל איש רגיל, ועוד פחות מכולם, ולא שמגיע לו יותר מכולם, ושהוא צריך תנאים מיוחדים בעבודה, ואז הוא יכול לעבוד ואחרת לא. איך הבורא מתנהג איתו, הוא חייב איזו התגלות, אחרת הוא לא מסוגל לזוז, אנשים אחרים אולי כן, אבל הוא לא. כל דבר שאדם דורש איזשהו תנאי, בקשר עם אחרים, לא בקשר עם אחרים, מודה בזה או לא מודה בזה, אבל אם דבר הזה קיים, איזה תנאי, דרישת איזה תנאי, שאז הוא רק יוכל לעשות איזו עבודה מצדו, זה נקרא שיש לו גאווה, ואז עד שהוא לא יסלק את הדרישה הזאת מליבו, לא יוכל לזוז. זה המצב שאדם בדרך כלל לא מודע בזה, הוא לא יכול להבחין בזה, נראה לו שהוא דווקא בסדר כמו כולם, אפילו חברמן כזה, אבל בהחלט שאם התנאי הזה, אם העבודה שלו מותנית ותנאים, שלא יכול לתת את ליבו, מעודו, ממש את נפשו, להיות מסור להתקדמות, למשיכה, כך, למטרה, זה נקרא שיש לו עדיין איזה תנאי שהבורא כביכול חייב לקיים מקודם, אז יכול לחכות הרבה זמן, ועד שהתנאי הזה לא יבוטל אצלו, לא יתקדם. רק שמסלק את כל התנאים, וזה, שוב אני אומר, זה לא שאפילו מודה בזה, אלא זה איזה מין מצב הפנימי שמחכה וחושב שמשהו יקרה ואז הוא יעשה משהו. אם יש לו מצב כזה פנימי, אז הבורא בכלל לא בקשר עםו. זה נקרא שאדם נמצא בגאווה, ואז בורא גם כן גאות לובש שלא רוצה להיות בקשר עם האדם שעושה את התנאים. אלה לא מן הסתם כתוב לקבל את העבודה כשור לעול וחמור למסע ללא שום תנאים, במצב לא חשוב באיזה מצב אדם נמצא, בתנאים לא חשוב שהשם מעמיד אותו באיזה תנאים. אם אדם באותו רגע שיכול לגלות את עצמו כי הוא עומד באיזה מצב מיד בלי לחשוב ובלי לעשות איזה חשבון מקבל את העבודה, זה נקרא שהגאווה מסולקת ממנו, ובהתאם לזה לא חשוב, המצב יכול להיות הגרוע ביותר, הבורא שורה במצב הזה בתוך האדם ועוזר לו. לסלק את האהבה, גאווה, לסלק את הגאווה ולהוציא המצב הזה של של התנאים שום מתנה את ההגיעה שלו באיזה תנאי. אפשר רק בזה שמרגישים גדלות הבורא. אם אדם מחכה שהוא ירגיש גדלות הבורא ואז הוא יסלק את הגאווה, כאילו לפי ההיגיון כך צריך להיות. אין כוח אחר שיוכל ללחוץ עליו שאני העיד את עצמו מהגאווה הטבעית שלי. אז אני אומר לבורא, נו, תתגלה שאני אוכל להוריד את עצמי מהגאווה שלי, ואז אני לא אעשה איזה, לא אתנה איזשהו תנאים בעבודה שלנו. אם האדם עושה את זה, יכול להיות שכן עבורי יתגלה. אבל אדם לא מסוגל לבקש את זה באמת, אלא אם כן שהוא מקבל כוח מחברה, שכוח הזה של חשיבות השם מהחברה שקיבל זה יותר מהגאווה שלו. כי אפילו ש אדם נמצא במצב רגיל שיש לו גאווה משלו מסוימת, אין כנגד זה חשיבות וגדלות הבורא. אלא הגאווה הזאת זה הפרו, עומד לו ולא מסוגל ממש לבטלו. אלא אם כן, שיינחו בני ישראל מהעבודה, שאדם ממש מלקט כל הכוחות מה שאפשר, ומקבל חשיבות מהחברה, אז הוא מקבל חשיבות הבורא נוספת, שיכולה להיות יותר מה ששיעור הגאווה שבו, ואז מבטל את הגאווה לבקש מהבורא שיתגלה לו ויתן לו כוח באמת לחפות ראווה על גאווה, כן? לחפות את גאווה, כן? וממש ככה להחזיק אותה מתחתיו. אז אין כאן אפשרות אחרת אלא לבוא לדרישה לבורא שייתן כוחות כאלו, והדרישה הוא מקבל מהחברה. כן. איך יכול להיות ששני המצבים קוטביים, כוח הרע וכוח הטוב, גדלים באדם במקביל לאורך כל הקו עד גמר התיקון? זה מה שאתה שואל. גם בזמן ההכנה וגם מעל המחסום כבר כשחוסה במדרגות ממש רוחניות. איך יכול להיות שמתגלה לו רע כנגד הטוב, ואחד לא מבטל את השני, אלא, ואף פעם לא יבטל את השני, אלא שאדם חייב לעשות ביניהם מזג נכון, ולהשתמש ברע ובטוב בצורה מטרתית. אתה שואל, איך יכול להיות דברים האלה שקיימים באדם באותו זמן, באותו מצב? האם יכול להיות דבר כזה שרשע גמור יהיה עם צדיק גמור, שפרו ובורא יהיה ממש יחד באותו אדם? יחד לא יכולים להיות. יחד יכולים להיות עם המסך מקשר ביניהם ועושה מהם, על ידי יעקה עושה ביניהם זיווג, חיבור. ללא מסך, אין, זה שני דברים מנוגדים. וכמה שפרו יותר גדול והבורא יותר גדול, נמצא אדם בהתנגשות ביניהם, והם שני קצוות שנמצאות בו. ואם מוצא מסך, אז ממש מלאך המוות הופך להיות מלאך קדוש. וקושר ביניהם ממש למטרה אחת. אצלנו זה עדיין ללא מסך, לפני מחסום, לפני שקיבלנו מסך הראשון, שיכול לקשור לנו את שני הנתונים האלו, כן? הרצון לקבל ורצון להשפיע, אור וכלי. אז איך יכול להיות ששני מצבים האלה מתקיימים? הם לא יכולים להתקיים בבת אחת, אם אין מסך. אצלנו, אנחנו בגלל זה זרוקים, משקפת כף הקלה, מקצה לקצה. פעם אחת נמצאים בשליטת הפרו, פעם אחת נמצאים בשליטת הבורא. זה בעצם מה שבוא עם פרו, אז אין לי ברירה, אז אני הולך לפרו, כי הבורא דוחף אותי לזה, והוא באור שלו מראה לי מי זה פרו, ועומד וממש מכוון אותי מול פרו. כן, אחרת הייתי בורח ממנו. איך משה, הרק מצרי אחד, סתם ככה, מישהו, וכבר לא מסוגל לעמוד, וכבר בורח מהמצרים. עד שהבורא אומר לו, לך לפרו, בוא לפרו. אי אפשר אחרת. לא יכול לחזור לשם. בעיה גדולה מאוד להתמודד עם המצרים. ואז אדם באמת נמצא כל פעם במצבים הקוטביים, פעם מוכן הכל לתת עבור חיבור המבורא בגלל שמאיר לו קצת אור, ופעם נמצא או ברע שלו ומרגיש שזה רע, או נמצא ברצון לקבל שלו ולא מרגיש שזה רע. אלה טוב, אפשר לפחות קצת ליהנות, להשתמש בזה. כן, לעת אתה פה בשביל לגנוב קצת לחיים, הרי זה מה, למות וכן הלאה. עד שלא עובר מחסום זה לא נגמר. זה לא נגמר. אחר שעובר מחסום, אז כבר יש לו קליפות, קדושה, אז כבר מצבים אחרים. אבל לפני מחסום זה, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. עד שמת רצון לקבל תחת המסך, שולט בו. כן? אל תאמין שבכלל יקרה משהו, שאתה יכול לעשות משהו, לא. מה זה אל תאמין? אז חייב אתה ללכת כן, בבטוח, נכון, בביתך, תלך שהבורא יעזור לך. אבל לא שאתה. כן? אדם צריך לבחור בקו ימין כל הזמן, וכל הזמן, כמו שכתוב, להסתובב, כן, לכיוון הימין. גם כן, בכל ההלכות שלנו, אנחנו צריכים להעדיף ימין על שמאל. כן? לקשור נעליים, בגדים, כל מיני, זה כל הרמזים, כן, לפי מה שקורה ברוחניות. אלה איך אנחנו יכולים להעדיף ימין על שמאל, ואיזה פעולות? אני לא בוחר ימין על שמאל. מה זה אני בוחר? אני עושה כל הפעולות שעל ידי זה הבחירה שלי בימין תתקיים. אני אף פעם לא עושה פעולה עצמה. שכח מזה שאתה עושה איזה פעולה. אתה תוצאה משילוב הכוחות שיורדים מלמעלה. אז אתה צריך לגרום במה שאפשר רק שהכוחות האלה שירדו מלמעלה, כן, הם יקבעו שאתה תהיה קשור יותר לימין מה שלשמאל שבך. איך לעשות את זה? אז הוא נותן לך כל מיני עצות, יותר ללמוד ועל ידי זה לבקש. לבקש זאת אומרת שיקרה לדבר כזה, להיות עם חברים ולשמוע מהם כל מיני עצות והכרה בימין לעומת שמאל. מה זה ימין ומה זה שמאל? לפחות לברר את הדברים האלה, לברר אותם כך שהימין באמת היא אצלי מעודפת על שמאל. אז תתחיל לחשוב על זה, אתה יודע, לא צריכים יותר. תתחיל לחשוב, איך אני יודע מה זה ימין, ושזה יותר אצלי משמאל. גמרנו, תתחיל להתעסק בזה. ככה, תלך יום אחד לפחות עם כובד ראש, שזה אתה צריך ממש לפצח את המושג הזה. זה מה שאנחנו לומדים. לא היית אתמול בערב. זהו. איך לקבל החלטה נכונה. הוא לא יודע להסביר הבחור הזה טוב, אבל אנחנו נרמד, זה באמת הגישה מאוד מאוד נכונה. זה מה שעושים האלה שעושים, כמו שעושים אנג'וזי, כן? זהו. בירור המטרה, בירור האמצעים, בירור בדיוק המצב, ורוצים לקשור כל הדברים האלה יחד. אנחנו נתעסק כנראה ביום שישי, אני מבקש דווקא במיוחד שיבואו חבר'ה הישראלים. אנחנו נתעסק בזה שאנחנו נעשה החלטה איזה צורה חיצונית צריכה להיות לספרים שלנו בעברית שאנחנו עכשיו עומדים לוצא. אמרתי לו אתמול בסוף השיעור שיש לי שאלה, יש לו בעיה, והמקצוע שלו משור רוצה ללמד לנו איך לקבל החלטה נכונה, אז שיעזור לנו לקבל החלטה נכונה, איזה צריכה להיות כריכה חיצונית, איזה צורה, איזה תמונה עליה, כל מיני דברים. אנחנו לא יודעים איך, כן?
איך לגשת
לבעיה הזאת, מה אני צריך לדעת, איזה בעיה, איך היא מורכבת, על ידי איזה בעיות, דברים אני צריך לפתור אותה, על מה אני צריכה לענות בדיוק, איך אני מגיע לזה שאני בטוח שצורה כזאת זה הטובה ביותר. צורה הטובה ביותר. זה שייתן לנו ככה, לא רוצה את פילוסופיות וכל הדברים האלה, אתה מבין? אני תכנס. אז ביום שישי אנחנו נעשה בזה. נעסוק בזה. טוב. אז כי דברים האלה הם מאוד נכונים, מה שהוא אומר. אבל אני ראיתי אתמול שאנשים לא ירגישו שזה ממש שייך לנו, וזה שייך מאוד. גם כן עבודה בקבוצה, גם כל דבר שאתה עושה בחיים, אם אתה תדע איך לגשת אליו בצורה נכונה, אתה לא תטעה. ואתה עוד צעיר ורווק, עוד הרבה שגיאות יכולות להיות לפניך. זה תהליך בירור ובאמת קבלת ההחלטה, כן. אבל קבלה הוא אומר, אנחנו לא יודעים איך להחליט ומה בדיוק להחליט. העבודה שלנו בסך הכל היא ההחלטה תהיה נכונה כתוצאה מהסדר, מהתהליך, אם הוא נכון. אנחנו צריכים לבנות תהליך קבלת ההחלטה נכון, ואז החלטה תהיה נכונה. זה גם כן מאוד נכון. זה בדיוק לפי מה חוקים שלנו, הרוחניים. ולכן אני רואה שזה ממש גילויים כאלו במדע שזה... והם תכלס, ואפילו אפשר כאן למצוא אולי שפה נוספת להסביר את העבודה הפנימית של אדם. עוד כמה הזמן אנחנו נראה את זה. כן. אני לא מסוגל לפנות לבורא עם הכוח שלי, עם התנאים מה שיש בי. הוא נותן לי, נגיד, מלמעלה, דחף ראשוני. עם דחף ראשוני הזה אני לא מסוגל לעשות בירור, אני לא מסוגל לראות עומק הבעיה וחשיבות שלו שהוא מסוגל לפתור אותה. אין לי מספיק נתונים האלה כדי באמת שאני אפנה עליו וידרוש ממנו שיפתור את הבעיה. כדי שאני אפנה עליו, אתה יודע מה, נגיד, יש איש אחד גדול שיכול לסדר לך כל החיים. אבל אתה נמצא בגאווה, אתה לא יכול לפנות עליו. תערוג אותי, אני לא מסוגל לפנות עליו. אני מתבייש, זה דבר אחד, או שזה פשוט, אני חייב למרוס את עצמי. לרמוס את עצמי. כן? אז אתה יודע, לדרוך על עצמי. אני לא מסוגל את זה לעשות, מה אני אעשה? זה לא מסוגל. יש, זה טבע שלנו. האדם עם הגאווה שלו, עם האני שלו, הוא מוכן שיארגו אותו, אבל האני שלי יישאר. כי האני זה חלק הנצחי שבי. זה נשמה. ולא אכפת לי שגוף ימות. אבל הידיעה שלי, זה יותר חזק מהחיים הבימיים. אנחנו רואים את זה. יש המון אנשים בעולם שהם מוכנים לעמוד על משהו. הם לא מסוגלים לדרוך על זה, לעבור על זה. לא מסוגלים. אפילו שהיו רוצים לעשות. יש איש אחד שאני יכול לבוא אליו ולבקש $1,000,000. והוא ייתן לי אם אני אבקש. אני לא מסוגל לבוא ולבקש. יש איש אחר שיכול לסדר לי כל מיני דברים אחרים בעולם, במשפחה, אולי בכל מיני... לא מסוגל את זה לעשות. כל מיני כאלה, יש לנו, אנחנו נתקיים בזה יום ולילה, בדברים כאלה. וזה כוח הגאווה, כוח האני. כוח שבעצם מפריד אותנו מהבורא. הוא קורא לכוח הזה, זה כוח הסבירה. בפרי חכם מאמרים. עכשיו, מה אני אעשה? אני חייב לשמור על הכוח הזה מצד אחד, מצד שני אני לא אוכל לפנות לבורא עד שהכוח הזה הוא יהיה בשליטתי, שעל פניו אני פונה לבורא ומבקש ממנו. אני חייב כאן לעשות מעצמי איזה ממש משהו מרוח לגמרי. איך להגיד בעברית יותר נכון? נו, ברור המצב הזה. זה עניין רגשי, שהאני שלך פשוט כלפי בורא לא קיים. האדם לא מסוגל את זה לעשות. לא מסוגל, כי זה יש מאין. לכן על דבר הזה, על לב האבן, אין תיקון. הדימר התיקון. אז אפשר לעשות, לתקן את זה, כביכול לתקן את זה, על ידי זה שאני אקבל כוח נוסף בזה מקבוצה. תראו עד כמה שכוח הקבוצה הוא צריך להיות מיוחד ומחוץ לכל הדברים. מחוץ מקשר ביני ובין הבורא. זה דווקא משהו עוד שלישי. שאני יכול לצרף לעצמי כעזר הצדדי. שהוא לא יש מאין ולא יש מיש. לא שלי ולא של בורא. אלא משהו כביכול דבר עוד שלישי שבטבע קיים. כי אני מול הבורא עומד בצורה כזאת שהגבה שלי והוא זה כנגד זה, פרו כנגד הבורא עומד ואין פה מה לעשות. אז אני רק מהצד יכול ממש לספק לעצמי את הכוחות האלו נוספים. שאני איכשהו יכול לדרוך על האני שלי ולפנות לבורא. אחרת הפרו צועק מהשם אשר ישמע בקולו. כמה שמכות יהיה לו, זה לא יעזור. אז כאן זה כוח הקבוצה, בגלל זה הוא אומר שזה הדבר היחידי שיכול לעזור לנו. אבל הסולם כותב שבזה תלוי כל העתיד הטוב שלנו. כן. אני לא אתמול, אני לא קיבלתי אתמול ממנו תשובה. איפה אני בוחר את הנקודה הקרובה אליי? לפי איזה תנאים? או אני בוחר את הנקודה הזאת לפי האמצעים שיש ברשותי, ואני קובע ששלב הבא הוא צריך להיות אצלי 10 סנטימטר ממני וקדימה. למה 10 סנטימטר? כי יותר מזה אני לא רואה. אין לי אמצעים, אין לי אפשרויות. או אני רואה, נגיד, יותר מטרות, אבל אני צריך לבדוק אז אמצעי, כמו שהוא אומר, שקבלת ההחלטה, קבלת ההחלטה היא תהיה נכונה, אז גם כן ההחלטה היא תהיה נכונה, כן? אז לפי זה, זאת אומרת, לפי קיר ימין, בהתאם לקיר שמאל, אז אם אני בוחר את המטרה הקרובה, אז אני מגיע לקביעת המדרגה הבאה, הצעד הבא, נכון. ואנחנו עוד נראה את זה. אבל שוב אני אומר, יש פה נתון של החברה שאי אפשר לדלג. מפני שאני והוא אחד מול השני ממש כמו כמו שני קירות, לא יעזור כלום. זה שני דברים שאי אפשר לבטל, לא זה ולא זה. והוא לא מתגלה, אם הבורא היה מתגלה, אז אני שלי בכל זאת היה נופל. אבל הוא לא מתגלה. אם הוא יתגלה, אז אני אהיה כלפיו סתם מבוטל. כן? איך אני אבקש ממנו שהוא יתגלה? שאחר כך אז אני שיהיה מבוטל, אבל זה יהיה על חשבוני, כי אני אהיה בעל הפעולה. אמנם שהוא עובד, אבל אני זימנתי את זה. כן? אז איך לעשות? את ההתחלה, זה שאני אקבל מהצד תוספת כוחות, תוספת הכרחיות. כן. קבוצה לא שייכת לישמי עין, ובגלל זה יכולה לספק כוחות נוספים. דרך קשר שיש לנו בשורש, ששם כל הנשמות קשורות יחד. לכן אני יכול כאן בעולם הזה, על ידי פעולות חיצוניות, לעורר אותו כוח מלמעלה, ששם כוח שלי הוא לא כוח שלי, אני בודד כמו שבעולם הזה, אלא שם בכוח שלי אני מחוברים עוד כל ה-599 כוחות נוספים. בשורש אני נמצא בדרגת האדם הראשון, אני גם כן, כולי. כן? לא חשוב, כל נשמה ונשמה כך היא נמצאת, בדרגת של האדם. כן? וכאן, בעולם הזה, אני נמצא חלק המזערי ממש ממנו. אז אני מושך משם את הכוח. כן. כן. לפי איזה קריטריון אדם בודק בכל רגע, נגיד שהוא רוצה לבדוק האם הוא נמצא בסביבה נכונה, האם הוא נמצא בסביבה נכונה. הסביבה נכונה היא נקראת סביבה כזאת שהיא מכוונת את האדם לקשר, לדבקות, ליחס, לבורא במקסימום כוחות ורצונות ומחשבות שיש באדם. סביבה נכונה זה נקרא כל התנאים הפנימיים שלי. זה הסביבה. כלפי נקודה שבלב, שהיא נקודת קשר ביני לבינו. וכל היתר דברים מה שיש בי, הם חייבים לסייע לנקודה הזאת, להתקשר לבורא. וכל היתר הכוחות, תנאים, מחשבות, רצונות, דחפים, לא חשוב מה, הם נקראים סביבה. האני שלי, שנקרא משה שבי נגיד, כן? ממש, נקודה. שממנה, שזה זר שממנה אני מגדל את הנשמה שלי. כן? יכולה לגדול רק מתוך זה שיהיה סביבה, סביבה נכונה. הוא אומר שם שיש שם מוצא, תנאים שבהם דרכי התפתחות המוצא, תנאים סביבתיים ודרכי התפתחותם. וכל ארבע דברים האלה הם פועלים, אם הם פועלים יחד, לכיוון הנכון, אז נשמה מתפתחת בצורה אופטימלית. אז אני צריך לדאוג מכל ארבע פרמטרים האלו, פרמטר איך להגיד בעברית? משתנים. משתנים האלו, מתוך ארבע משתנים האלו, על מה בדיוק אני יכול להשפיע, ועל מה נראה לי שאני יכול להשפיע, אבל אני לא מסוגל וחבל זמן. זה העבודה. יש אנשים שעושים הרבה רוח, ועדיין לא ברור להם שזה רק רוח. אבל אחר כך זה יתגלה לאט לאט, אבל זה חבל, בינתיים המאמצים הם רק כדי לגלות את השגיאה. אבל אם אני אגיד לא ישנו, אז ככה זה. כן. זה שאתה תהיה מעורב עם אנשים אחרים פיזית, מה זה פיזית? שאתה תשקיע בהם מאמצים שלך, אתה משקיע את המאמצים שלך, נגיד בשחר שלך שעכשיו יושב ולומד לידך, מפני שאתה רוצה שדחף שלו לבורא גם כן יתאסף לדחף שלך בבורא יחד בך, ויהיו לך פעמיים. נגיד שיש לו אותו רצון ואותו יכולת כמו שלך, אז אתה תהיה לא מלכי אל אחד, אלא כפול. זה רע? על פני כוחות וכל הדברים מה שיש לך, וכל הפרעות וכל הדברים, יהיה לך כוח טוב כפול. תתאר לעצמך. אתה תהיה חזק בלהשתוקק לבורא, אין? כפול. תאר לעצמך, יש טיל, ועכשיו הוא פי שניים בעוצמה. זה... עם אותו משקל, עם אותו אגו, עם אותו רצון לקבל, אבל כוח עכשיו יש לו פי שניים, כוח התנועה. כבר אתה מקצר את הדרך שלך בחצי, במקום 10 שנים, 5. זה ככה זה יוצא.
вот это на мамар, мы сказали, что есть он где-то в кабинетах, но есть он и по карте ресторан, если там он да, закрываешь. Вот это еще не приклад, еще маленький, на вид не торвет, и не скоро сейчас не вклад, а не работает.
Ло-ло-ло-ло-ло-ло-ло. אתה לא צריך, אם אתה בחר את החברים שלך, ואתה בטוח שהם החברים שלך, ואתה על ידם ממש מקבל כוחות נוספים, וזה מספק את ההתקדמות שלך, אז מה טוב? ואם זה בכל רגע ורגע אתה בודק, ואתה רואה שאין לך יותר מה להוסיף, ובאמת זה מה ש... מספק אותך, אז בבקשה, תישאר בזה. אלה אומרים לך שאם אתה חושב שיש לך עוד איזה אמצעי ללחוץ על הגז, כן? באותו הדרך, או בדרך יותר מכונה, במקום איזשהו דרך כפר, כפיס, כן? למזור באוטוסטרדה, נגיד, כן? אז תחפש אולי או בלשפר אותם, או בלשפר קשר שלך איתם, שישפיע עליך בחזרה יותר, או אולי להוסיף עוד כמה, או אולי להחליף אותם. אבל זה נקרא הבוחר כל פעם בסביבה יותר טובה. הבחירה היא שלך. עכשיו, סביבה יכולה להיות שאתה עושה בעצמך הכנות להיות יותר מושפע מהם, או אתה משנה אותם, מכניס להם גם כן חשיבות הבורא, שזה יחזור אליך פי כמה כפול, או שהם באמת צריכים להוסיף עליהם או להחליף אותם. גם זה יכול להיות. נגיד, אני ידעתי שיש לי רבי, ואותו אני לא יכול לשנות, ואותו אני לא יכול להחליף. מה לעשות? כן? הייתי מעוניין, אבל לא יכול. זה התנאים. אז לא נשאר לי כלפיו שום עבודה, אלא כמה שלהיות, לעשות אותו גדול בעיניי. אין שום אפשרות אחרת. אין פה אפשרות משהו לעשות חוץ מזה. לא לעשות אותו גדול באמת יותר, זה אני לא יכול להשפיע, ולא להחליף אותו אני לא יכול להשפיע. וזה, אלה עד כמה שאני אהיה יותר מושפע ממנו. כמה שאני יותר קטן, הוא יהיה יותר גדול, איך שאני אתאר את זה לעצמי. לפי זה אני אהיה יותר מושפע. אבל זה כלפי משהו שאי אפשר להחליף, שאי אפשר לעשות כלום. קודם אני חושב על להחליף, זה ברור, כן? אבל כלפי חברים, יש לפניך כמה אפשרויות. גם להחליף, גם לשנות, גם לשנות את עצמך, גם היחס ביניהם אליך. זה הכל נתון בידיך. אבל אחרי שבחרת, תדע שבחרת וזהו. עכשיו כבר אתה נתון בידיים של אותו מצב שעשית לעצמך. אתה אחרי זה לא יכול שום דבר יותר לעשות. זאת אומרת, הבחירה שלך, השינוי שאתה יכול לבצע, רק בקשר בינך לסביבה. כן. בקשר לבחור אישה נכונה, אני לא יודע, יש כאן מישהו שמסביר לך תהליך קבלת ההחלטות הנכונות, אז אני מקווה שתוך שנה, שנתיים, שלוש, שאתה תלמד את החוכמה הזאת, אז החוכמה מודרנית, כן, זה מתמטיקה, הרבה דברים שם בפנים, נוסחאות, אז תוכל לגשת לאיזשהו בחורה, להביא אותה דרך רנטגן, לקחת כל הנתונים ולבדוק האם הבחירה שלך בא נכונה או לא נכונה, אני לא יודע איך עושים דברים כאלה. האנושות איזשהו לא יזכה לתוכנות כאלו במשך אלפי שנים. אולי עכשיו זה כן. אנחנו רואים החברה ממש הרוסה בזה, היום אין משפחה, אין כלום. תראה, אני לא רוצה להיכנס לדברים האלה, פחות גאוותנית, יותר גאוותנית, ומה הבעיה עם אישה. תדבר עם אישה שבך, זה יותר חשוב. ואיך שבוחרים אישה, אז רבי אמר לנו, פשוט מאוד, אתה נפגש פעם אחת, מסתכל עליה, אם צורתה לא דוחה והיא מסכימה לעקרונות שלך בחיים, אך בצורה חיצונית. זה מספיק כדי להתחתן. פעם שנייה לא כדי ללכת לפגישה. כי פעם שנייה אתה כבר מתחיל לבדוק. האם היא מספיק טובה בשבילי? וזה כבר לא טוב. כי אז אתה משקר, נדמה לך שאתה טוב. האם היא מספיק טובה בשביל זה? אני אמיש משהו, ויכול להיות לא. אז זה לא כדאי. זה כבר שקר. כך הוא אמר. וכך הוא באמת המליץ לעשות. הוא אומר, תראו, חיים 10 שנים יחד, כן? לא יודעים כלום אחד על השני. כשמתחתנים, עושים חופה, אחרי חופה מתחיל להיות בעיות. מה קרה? זה לא אותו דבר? ממש יש הרבה זוגות היום. מה השתנה? רק זה שאני חתמתי והיא חתמה באיזה מקום, תראה מה קורה. רואים שזה איזה דבר כל כך פסיכולוגי עמוק, ממש איזה רוחני, כן? שמשפיע על כל הדברים. אז זה לא יעזור לך כמה שאתה תחקור וכמה שאתה תחשוב, שום דבר לא עוזר. אתה רואה? אז הכי טוב, פשטות. תגמור את הדברים האלה וזהו. כן, עוד אחד.
אם אנחנו אומרים שהחברה השנייה של האדם זה החברה.
כן.
מצד שני זה החברה זה הדבר כאשר זה משפיע על האדם.
כן.
אז איך הקבוצה יכולה לגרום לאדם לבחור בו?
נגיד, אנחנו קבוצה, ובא אלינו לכאן איזה בחור, גבר, והוא נראה לנו מאוד ראוי להיות בינינו. איך אנחנו יכולים לגרום בו להתקשר אלינו, כן? אז זאת אותה בעיה, או אנחנו בקבוצה, רוצים שכל אחד שנמצא כבר בתוך הקבוצה, ידבוק בקבוצה עוד יותר, כן? זה אותו דבר כמו שעם גבר שבא מבחוץ. אותו דבר, במידה הזאת שאנחנו רוצים למשוך מישהו שנמצא כבר בקבוצה פנימה, זה אותו דבר. הבעיה היא פשוטה, אתה צריך לגרום לו הכרת החשיבות הקבוצה. שהקבוצה תענה לו בדיוק על אותה שאלה, מה שהוא רוצה לפתור. אבל לא בטוח. זה כל הבעיה שלנו, שאנחנו לא בטוחים שהפתרון הוא בתוך הקבוצה, בקשר שלי אליה, בהתבטלות שלי כלפיה. אנחנו זה לא יודעים. לכן היחס שלי לקבוצה הוא כל כך ממש מזלזל בה. אז קבוצה צריכה להראות לי, לעזור ממש להבין את זה, שכאן היא הבעיה. תראה לגבר הזה או לחבר הזה שבקבוצה כבר, עד כמה שקבוצה יכולה לעזור לו, קצת חשיבות המטרה, ועד כמה שקבוצה נמצאת בזה, והוא יראה עד כמה שחסר לו להיות לפחות באותה רמה כמו הקבוצה. הקבוצה כלפיו יכולה לעשות פי כמה וכמה יותר, אבל לפחות הוא יראה שהקבוצה היא הרבה יותר ממנו, וזהו. לכן אנחנו צריכים לשבח את הקבוצה, לשבח את אהבת חברים, ולא לעבוד כאן בצניות. הקבוצה שלנו זה הטובה ביותר, לא יכול להיות יותר ממנו. הכל אנחנו יכולים לקבל ממנו. וכן הלאה. זה מדביק את האדם, תראה איך זה בכל החברות. שכל חברה, או איזה ארגון, או איזשהו עסק, או מפלגה, או משהו, אנחנו, הדגל שלנו, הדתתה. למה? נותן כוח לכל אחד. לא, לא שברות. אני לא אומר לך לעשות חיים ורודים בקבוצה. רק דבר אחד צריך להיות מורם בקבוצה. מורם, אפשר להגיד. מורם בקבוצה. זה היכולת שלה לשפר רוחניות של האדם, להביא אותו, למשוך אותו קדימה. חוץ מזה לא. אין שום דבר חוץ מזה. אם תגיד, האם יש בקבוצה כוח באמת לבצע את זה? אין כוח. מהבורא בא הכוח הזה, אבל הוא בא דרך הקבוצה. כן. אין לנו ברירה, אנחנו קשורים לחיצוניות, אנחנו עדיין לא מתעסקים בפנימיות. בזה שאנחנו נחליף במקום 10 חברי הקבוצה 15 או במקום 20 שיהיה 8, לפחות דברים האלה הם יתנו לנו עיסוק, הם הביאו אותנו לשאלה מה באמת אנחנו עושים, מה באמת אנחנו רוצים. אז דברים חיצוניים שמתעסקים בהם, הם מביאים לאט לאט לשאלה יותר ויותר פנימית. אני לא יודע האם אפשר לגשת לעיסוק פנימי במצבנו. זה עוד לא יוצא, זה מוקדם. אלא עיסוק החיצוני הוא באמת בכל פעולה שלו יש גם כן בכל זאת שאלה ופעולה פנימית. יכול להיות שאחרי שבועיים שלוש אני מתחרט, אבל אני חייב בכל זאת לחפש משהו, כי אחרת לא יצא כלום. אני לא אומר שכל רגע צריכים לשנות משהו, אני אומר שכל רגע צריכים לחשוב על השינויים. לשנות בפועל, זה צריכים ללכת לזה יותר בזהירות, ורק בתנאי שיסודות הקודמים, מה שנקרא הכרחיות או קיום המינימלי, קטנות, חייב להיות קבוע. והוספה יכולה להיות רק בהחבדי עלייה. זאת אומרת, במה שיותר טוב. אז בזה אנחנו צריכים ללמוד איך אנחנו גורמים למצב שלפחות מה שקודם לא יהיה יותר גרוע ויהיה יותר טוב. זה גם כן שייך לתהליך קבלת ההחלטות, ולזה לא צריכים את החוכמה הזאת אולי לחכות. אמנם שבאמת כאן פשוט מסבירים לנו איך אנחנו צריכים לחשוב. אלא פשוט איכשהו במה שאנחנו מסוגלים. אבל אם אדם לא שקוע, לא טרוד לשפר את המצב שלו על ידי שיפור חברה, סביבה, או על ידי זה שאיך סביבה משפיעה אליו, לא צריכים לשפר את החברה. צריכים אולי לשפר מעמד את עצמו כלפי החברה. אבל אם הוא לא טרוד בזה, אז מה הוא עושה?
זאת אומרת, אני חושב שאני כדה מדויקת, לא הדבר כללי. האם בזה שאני הולך ועושה תמולות חיצוניות, האם בזה אני לא בורח מהעבודה, באמת העבודה פנימית, שהחברה משקיעה עליי?
אז אני אומר ש... אני לא רואה בפעולה חיצונית בריחה מפעולה פנימית, כי פעולה חיצונית היא מביאה אותנו לחשוב, אז מה באמת אני עושה? האם עשיתי משהו? אני לא יכול להתעסק בפנימיות ממש. אני חייב שזה יהיה דרך הביצוע החיצוני. אין ברירה. לכן, אבל אתה רואה כמה שאנחנו מדברים על זה, אני לא יודע איך חושבים על זה או לא, עושים בפועל בחיצוניות לא, אבל בפנים, וחושבים על זה, דואגים על זה, לא יודע עד כמה. אני לא רואה שאנשים בכל זאת מבינים ששינוי חברתי הוא חייב להיות ממש קבוע. שינוי, שוב, זה כלפי העני שלי. אם חברה כל פעם לא משתנה יותר, 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 או מגוון אחד לגוון שני, בהתאם שאני בפנים משתנה ממצב אחד למצב שני, מרצון הזה לרצון הזה. על כל רצון ועל כל דבר שמתעורר בי, שאני שם משתנה בפנים ממצב למצב. החברה כל פעם צריכה בחיצוניות להיראות לי יותר גדולה, או באיזו צורה יותר גדולה, כנגד הפנימיות שלי. אז זה שינויים פנימיים, וכדי שיהיו שינויים פנימיים, אני גם כן יכול וחייב לעשות אולי במשהו בחיצוניות.
איך לא לפעול
במצב שאני מחליף זה בזה? זה, אם עוסקים בזה, אז לאט לאט מתחילים להרגיש מה המניע. מה, אני סתם מחליף? לא נראה לי פרצוף שלך, אני אומר לך, בוא נוציא אותו מהקבוצה, למה? הפרצוף שלו לא מוצא חן בעיניי, כן? או אני הולך עכשיו עם החברים שלי לדון שאתה לא בסדר. אז אנחנו בודקים, אתה לא בסדר, או אנחנו כלפיך, או כל המצב שלנו, או בכלל עוד משהו. כמה שרבי כתב או לא כתב יותר מזה. היתר זה אנחנו צריכים איכשהו לבדוק, לברר, לעשות. הבעיה היא לא לעשות נכון או לא נכון, לרצות, לשנות. אני לא ראיתי בשינוי מאתמול להיום. אתמול שהסתכלתי לחברה, והיום שאני מסתכל לחברה נראה לי אותו דבר. שום דבר לא השתנה. כמה אנשים באו, כמה אנשים לא באו. אותו מצב כמו שאתמול, ככה זה היום. זה אני מרגיש דרך החושים שלי. אז אם אדם מסכים לזה, סימן שהוא היום, לעומת אתמול, לא הולך להתקדם. כן. אם אדם לא חושב על זה, לא מחדד את החוש שלו לזה, אז אף פעם הוא לא ירגיש איך הוא כלפי החברה. ולא יבוא אז דרך זה להרגשה איך הוא כלפי הבורא. אנחנו בכל זאת מתקדמים, אבל באיזה קצב? ודאי שאור מקיף פועל, וודאי שמי שנמצא כאן הוא הולך לקראת המטרה. אני מדבר על ליישם אותה בצורה המועילה ביותר. אני לא אומר שבאמת אנחנו, בוא נסגור את העסק ונלך הביתה. אנחנו מתקדמים ועוד איך, אבל לעומת מה שעוד אפשר, זה כמו צו. נו, איפה אנחנו? אני מבקש